יום רביעי, פרשת סיסטרוי. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום בשעה טובה, עם דברים נפלאים, הסיפור היומי שמספר הגאון רבי גדליה אוניגסברג שליט"א. בפרק ראשון על מידת הנתונה המופלגת, הענה והמופלגת של מורנה גרר קניבסקי שליט"א, זה התפרסם במגזין במה. הוא מספר שהוא אמר השבוע על הגאון רבי יצחק שאול קניבסקי, שבמאמרים הקודמים הוא רוצה להתמקד במידת הנובה שאנחנו לומדים מרב חיים קניבסקי בנבנתנות המופלגת הבלתי מצויה שיש לו. אז הוא אמר לו שאי אפשר להסביר את הנובה של אבא. במשך כל השנים שגדלנו פה בבית לא עלה על דעתנו, ואבא גם לא ניסה להראות שהוא חשוב יותר מאדם רגיל. עד שלא שמענו על זה בחוץ, הוא אומר, לא חשבנו על זה בכלל. כמובן, הוא אומר, ראינו את אבא שכל הזמן הוא לומד בלי הפסקה, ולא ראינו שום איזה גינון או איזה הנוגה, כביכול הוא חשוב יותר ממישהו אחר. כמובן שהוא מעצמו לא דיבר, שהוא מעולם לא דיבר על עצמו שום דבר. לא רק אבא, הוא אומר, אפילו על סבא סטייפלר, ששמו כבר יצא מכל העולם ועד סופו. אף פעם הוא לא ניסה להראות שיש לנו סבא חשוב, אלא שמענו ככה מחוץ לבית. עד כדי כך, הנובה הגדולה שהייתה בבית. סתם שמאז שהיו ילדים, אז תמיד רב חיים היה אומר להם, ברכות באים כולם לבקש מאמא. היא עושה אותי לרב, אני לא כלום. סיפר הרב אוניגסברג שפעם רב חיים אמר לו ברוב הנבטנותו, שאל תחשוב שהציבור שאתה רואה כאן בא בשבילי. כולם באים לשאול מה שהסבתא אומרת. כמו שאתה רואה הכל בגללה, אז באים לסבתא, אז באים כבר גם אליי. לרב חיים היה ידיד נפש עוד מפינסק, הגאון רב ברל ונטרוב. הרבה שנים הוא הגיע פעם בראשון לבקש ברכה. אז הוא הסתכל עליו, אתה בא אליי לבקש ברכות, אתה הרי מכיר אותי, אתה יודע את האמת. טוב, כמובן שבגלל שרב ברל ונטרוב הכיר כל כך טוב את רב חיים, לכן הוא הגיע לבקש ברכה. בשנות צעירותו, שכבר אז יצא שמו בעולם כולו, היו קצת אנשים שלא כל כך רחשו את הכבוד הראוי כלפיו. היו אף כאלה שידעו לזלזל רחמנא ליצלן בפניו, אבל כמובן זה לא ניכר עליו, לא הפריע לו, לא יראה שזה נוגע עליו. ואז שם לב לזה, ולפעמים גם היו כאלה שהיו מביאים זלזול בחיבורים שלו, אבל הוא ברוב הנבנתנותו והמידות המופלגות, לא נעלב, לא נפגע באף אחד, לא רמז איזה כלום. הפעם איזה מייסי מוביל שהולך עם הבן שלו, רבי יצחק שאול, בדרך הם עסקו באיזה סוגיה שבדיוק רב חיים כתב עליה באותם ימים. טוב, אז פגש אותם איזה אדם, אך התחיל לשאול את השאלות. הוא התבטא בחריפות מבושה. אני רואה שלא הבנת מילה בסוגיה, לא יודעת איך ללמוד את הסוגיה, אני אלמד אותך. אחרי שנפרד מהם והמשיכו ללכת, אז רב חיים שם לב שזה מפריע לבן שלו, שהוא נפגע מהדיבור הזה. אז אמר לו מיד בנועם ורוגע, אתה לא צריך להתייחס, זה הצורת דיבור שלו, זה שום דבר, ככה הוא מדבר. הוא מספר בוא נגזור כשרצוק שאול אמר לו שבין הדברים שמבטאים מאוד את הנובה המופלגת שלו, היה התייחסות המיוחדת בעל פה ובכתב, בלימוד לכל ילד, לא משנה הגיל שלו, כל מי שפונה בשאלה מקבל יחס נפלא. פעם איזה אחד בא להחתים אותו. נכתב צדקה לפני שנסעה לאמריקה. אז אחרי שהוא יצא, אז רב חיים קרא לי מספר הנכד, ושאל אותו, אתה מכיר אותו? ושאלתי אותו, למה סבא שואל? אז הוא אמר לי, תגיד לי, הוא נורמלי? הוא נראה לא נורמלי, נוסע לאמריקה ומחתים אותי. מישהו מכיר אותי? פה ברחוב, לא כולם מכירים אותי, אז באמריקה. אחרי כמה שנים, שבת שקולים, רבי למן ישב אצלו, הייתה בסעודת שבת אצלו. הוא שאל את רב חיים למה הוא עמד בפרשת שקולים. אז הוא אמר לו שיש שיטה ששקולים זה גם דאורייתא, הוא אמר, הוא לא נמצא ככה, אבל לכן העמדתי. אז היה נשמע שזה חומרה. אז רבי למן אמר לו, זה חומרה, אבל אנשים לומדים, זה חומר שלכם, של רבנו, אבל אנשים לומדים מרבנו שככה צריך לעשות. הוא אמר, אני מסתכל עליי, אף אחד לא מסתכל עליי ואף אחד לא לומד ממנו. מספר ששבוע שעבר שהוא דיבר איתו, אז הוא אמר לו שכל העולם מצפים למצפים של סבא. אז הוא אמר לו, רב חיים, תהיה אתה מדבר, למה אתה מדבר דברי ליצונס? הוא אמר לו ממש ככה ברצינות, כל פעם שמישהו מנסה להגיד לו משהו כזה, אז התגובה שלו, למה אתה מדבר דברי ליצונס? הרב גאון רב שי אפשטיין, ונכד של הסטייפלר כזו, זה אמר לי שרואים כסדר קבלת קהל, שאנשים מבקשים ברכה ליראת שמיים, אז מיד הוא אומר להם, גם אני צריך את הברכה הזאת. שמבקשים מן הברכה לאבסטריה, גם על זה הוא אומר, גם אני צריך את הברכה הזאת. כידוע, שהוא לא מדבר סתם, כל מילה מדודה. לאורך השנים, שי אפשטיין היה חוזר איתו מהבריתות, לוקח אותו לכהל חזון איש בבוקר, שלם מסוים, אז הוא התקינו לו מעלית בבין של הכהל. שורת המעלית, אחורה היה אמור, לדעת שהמעלית התקונה בשבילו, אבל בהנבנות הרבה שלו הוא לא חשב על זה בכלל, ומה להרבה אשטיין, והלוך נעלה במעלית, כי לא אמורים לחכות הרבה זמן בתור, כי כל אחד מגיע לכל בזמן אחר, אבל בחזור, אחרי מנחה, שכל הולכים ביחד, אז נלך ברגל. וזה בו בזמן שהמעלית יותר סגורה לכלל הציבור ונפתחה רק עם מפתח. אבל הוא כאמור לא עלה על דעתו שעשו זה בשבילו. מספר הרב אפשטיין שכל פעם שהוא נוסע איתו במכונית, אז הוא לומד, מעיין בספר. אבל כשמגיעים למקום עם הרבה אנשים שמסתכלים עליו, אז הוא סוגר את הספר ואמר פעם, לא דרך ארץ, לא צורה כשאנשים מסתכלים. הוא מגיע לכותל, חול המועד, נהיה ככה התקהלות, באו לבקש ברכות. אז הוא אמר לה, הרב אפשטיין, רואים אדם זקן, ניגשים אליו. הוא מביא גם בכמה מקומות בספרים שלו, כל מיני גמרות וחזנים, לגודל החשיבות של מידת הענוב, דברים שאי אפשר לתאר. הוא מספר, הוא אומר, הוא מביא באוכל ישר, גם בחיבור של האוכל חיים לראש, שאין הקדוש ברוך הוא מוריש את העולם הבא, אלא לענובים. ואין הקדוש ברוך הוא משרה את הכל רוח הקודש, אלא לענוב. עד כאן בעניין הזה. אנחנו משכים פרשת שבוע, ואובי אסכם אליי, אומרת לנו התורה הקדושה. בגיליון ללמדכו, יש שם סיפור מאוד מעניין. נכנסה איזו אישה אחת, איזו חנות. חנות של מכירת השמשי קדושה, כולל תפילים וזוזות. נכנס לשם, סליחה, לא אישה, נכנס לשם איזה איש אחד, שהם יד ראו עליו, שהוא רחוק מעולמה של תורה, כרחוק מזרח ומיירו. ברגע הראשון, אז המחור ככה חשב, מה הוא יכול לרצות? לא, לא, לא היה פה אף פעם, לא הכיר אותי. אבל מיד הוא יתברר מה הוא רוצה. הוא מוציא נרתיק דהוי של תפילין, והוא מוציא את התפילין, והוא אומר, את התפילין האלו, מצאתי בין החפצים של סבא שנפטר, אני רוצה למכור, כמה תשלם לי עליהם? טוב, כמובן שהמוכר זה מאוד כאב לו לשמוע את זה. ככה שום יחס רגשי, שום חוץ מיחס ממוני, אין לו שום יחס לזה. ניסה למשוך אותו בדברים, אולי שהוא בעצמו יניח. אבל אחרי שהוא הסביר שזה לא בא בחשבון, כל העניין שלו זה רק למכור את התפילין, להרוויח כמה גרושים, במקום השם רף, הוא אומר, במקום לזרוק את זה לפח. אז הוא לקח את ה... אז המוכר לקח את זה, הוא לקח את זה ומסר אותו לאחד מהעובדים כדי שיבדוק שהוא יעריך את השווי של זה. אז רגע אחרי זה הוא שומע את המוכר ככה מתפעל איזה פרשיות מהודרות, הוא אומר, זה כתב משהו מיוחד מאוד. הבעל החנות רץ לראות והוא רואה באמת נראה פרשיות מהודרות, כתבו את זה משהו. יד הנכד ככה רעה, אז הוא אומר, כן, סבא שלי היה רב גדול. אבל אני כבר רחוק מכל זה. ושוב חוזר להצעה שיקנו את התפילין האלה. אבל לפני שהוא מספיק לענות לו, נכנסת אישה לחנות, שגם היא לא שומרת תורה ומצוות וברכות לפי המראה החיצוני. אומרת, אני רוצה לקנות תפילין. שואל אותה, איזה רמה של הידור? לא משהו יקר, שיהיה קשר, קשר באמת. זה לבן שלי. תפילין לבן שלי, אני מקווה שהן תשמורנה עליו היטב התפילין. בא לחנות, כבר לא ניסיון של הרבה שנים. אז הוא הריח שמאחורי הבקשה יש פה איזה סיפור מעניין, הוא התחיל לדובב את האישה והיא נהנתה ברצון, אמרה לה, אנחנו לא דתיים, אבל הבוקר קיבלתי טלפון מהבן שלי, הוא משרת בדרום לבנון, מאז שהוא התגייש לצבא, אני לא יכולה לישון בלילה, מרוב פחד ודאגה, הבוקר קיבלתי ממנו טלפון, מספר לי על נס גלוי שקרה לו, מספר שהיום בבוקר הגיע לבסיס שלנו איזה חייל חדש, מוקדם בבוקר, הוא הולך, פונה לצד להתפעל עם התפילין. אחרי שהוא סיים, הוא הציע גם לנו ללך תפילין. הרוב החיילים סירבו. רק אני ועוד אחד מהחברים הסכימו לשתף פעולה. אז הוא קשר את התפילין על הראש, על הידיים, והראה לנו בסדר הזה פסוקים להגיד. אמר, באותו רגע, הרגשתי משהו חם ככה, מתפשט לי בלב, לא יחס לי איזה משמעות. החזרתי את התפילין לבחור הדתי. רגע אחרי זה קוראים לי עם עוד שתיים מהחברים לי למפקד, שאומר לו לצאת לסריקת שטח, זה פעילות שגרתית. נהיינו לצאת למשימה, אבל אחרי כמה רגעים קרה משהו מוזר, הרצוע של התרמיל שלי הסתבכה בהסיכים, ככל שניסיתי לחלץ אותה, הסתבכה עוד יותר ועוד יותר. השני חברים שלי המשיכו להתקדם, אני הייתי האחרון בשורה, אז הם אפילו לא שמו לב שנעצרתי. הוא אומר, בנסיבות אחרות זה לא אמור להיות בעיה, אתה יכול להשיג אותם תוך רגע שתיים. אבל אז, בדיוק באותו רגע שהצלחת לשחרר את הרצועה, נשמע פיצוץ אדיר. ברור ששתי החברים שלי עלו על מוקש ונפצעו קשה מאוד. טוב, מיהרתי להזיק עזרה במכשיר קשר. הרכב של הפינוי מיד הגיע, פינה אותם, אני נשארתי עמום, אני בודק את עצמי עוד פעם ועוד פעם. לא האמנתי, אפילו לא נשרדתי. ואין לי ספק, הוא אומר, שזה היה בזכות המצווה שקנתי הבוקר, באותו רגע החלטתי להניח תפילין כל יום. כך מספר את האישה, שמספר לה הבן שלה, שהיא בחנות מספרת את זה למוכר. והוא בקש, אני אקנה לו זוג תפילין, אז הנה אני פה, לא התעכבתי. טוב. המוכר מקשיב בהתרגשות לסיפור, שהיא סיימה, אז הוא מיהר לתוך החנות לחפש זוג מתאים לבן שלה, אבל אז, נשמע הקול של הלקוח הקודם שהיה עם התפילין של הסבא, אומר, שאומר, תן לי את התפילין שלי בחזרה, אני אניח אותם יום יום. גם אני רוצה שישמרו עליו. טוב, כפי הנראה, היה זה סבא שלו, שביקש לו רחמים בפני כיסא הכובד, שלחת אותה שליחה נאמנה, כדי לגרום לו, לגרום לנכד שלו להניח תפילין, וכאן ואילך. הרי לנו שלפעמים, הסיבה שאנחנו לא יכולים להבין אותה, יש בו חומר את הבן אדם לחזור בתשואה, אפילו שהאדם לא עשה מצד עצמו אפילו צעד אחד. וזה קורה בזכות אבות למשל. דרך כלל המהלך הרגיל זה שאדם צריך לתרום מצידו, לפתוח פתח כדור של שמחת, ורק אז נפתחים לפניו כל השערים. פה הוא זכה. זה היה טבעה של ההנהגה המיוחדת שמצינו ביחס לגולי עצם ישראל. צד עצמם הם לא היו ראויים להגיע עד עכשיו. אלא מה? מכל מקום, כשהגיע זמן הגאולה, וקדוש ברוך הוא ביקש לגאול אותם. ולכן, כיוון שלא אשך לגאול אותם בלי שהם הזכות הזו זרק עליהם, מה עם תורים קדושים בלי שום מכנה מצדם? בלי שהם ידרשו לעשות את הצעד הראשון, וזה רק כדי שיהיה ניתן להוציא לפועל את הגאולה. יותר מזה, למרות שהם עצם לא רוצים להתקרב אל השם, אפילו ביקשו להימנע ולהתקרב אליו, אז הוא הריבוי של העולם, הוא קירב אותם אליו ותיאר אותם. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי מילאוי מגדולי ישראל. במסע הנדיר של הגאון רבי יהודה צדקה, יצא לאנגליה לגיוס כספים, בשביל להקים את הבניין של הישיבה הקדושה, ירד מהמטוס, אז הולך ישר לתחנת רכבת, עלה לאחד הקרונות, ישב פתח גמרא שיחזית והתחיל ללמוד בלי לדעת או לשאול איפה צריך לרדת ולהגיע למחוז חפצו. טוב, הרכבת התחילה לנסוע, גומעת מרחקים, הקרונות חולפים במהירות על פני כל מיני תחנות, אבל הרב, הרב שקוע בגמורה. פתאום כשהרכבת עוצרת באיזו תחנה, אז עלה פתאום בדעתו של הרצות כאלה לשאול את הנוסעים, מי יודע איפה זה מקום פלוני, אמרו לו בדיוק כאן, תרד מיד, עוד רגע הרכבת ממשיכה. מיד כהרף עין, מיהר, תפס אותו למזוודה וקפץ בזריזות. מאותו סיפור, אז הוא סיפר לימים, למדתי שני דברים. שדבר ראשון, צריך ללמוד בלי שום דאגה, כי הקדוש ברוך הוא דואג לך שלא תאחר, לא תחנות שום דבר. דבר שני, הוא אומר, למדתי שתמיד צריך לקחת ממך את המזוודה, עם כל התכולה שלה. גם כשתעלה לשמיים, הרב צדק, אחרי 120, צריך לדאוג מראש שתוכל להביא איתך מזוודה, מידה, מידה מצוות ונעשים טובים. עד כאן בעניין הזה שתפרסם באמונה שלמה. ואנחנו ממשיכים רבותיי, עם עוד דברים נפלאים. היום זה היום לדילולה של החלקס יהושע מביאלה. נפטר לפני קרוב ל-40 שנה. בשיחה עם מקורבו, הרב חוסיד, רבי לשמואל דונת, אז הוא מספר ככה, רבס מביא בהרבסה. הוא מביא שסיפר לו, הרב גאון אברום שולץ, שהיה תמיד חכם מבני עדות ליטא. ואימא שלו הייתה חברה קרובה, הייתה מבני עדות המזרח, קראו לה מרקוס, גברת מרקוס. הם הכירו עוד לפני השואה. אחד הימים מגיע גברת מרקוס מספרת לגברת שולט שבעלה חולה לה עליהם, המצב שלה לא מבשר טובות. כל יום היא הייתה סועדת אותו בבית חולים הדסה, ובערב הייתה מגיעה לשפוך את ליבה לפני ידידתה גברת שולט, שזה האמא של החבר שלי רב אברום. והיא היום מספרת שהמצב ידרדר, הרופאים התייאשו מהחיים שלו, עד שיצאו אותו במצב סופני לפרוזור, כאילו שמרחם ממתינים מחכים שהוא ימות כבר. האשתה בכתה, האשה בכתה מאוד, אמרה לה מסוגלת לראות את בעלה מתייסר ככה, מה אפשר לעשות? אז גברת שולץ פנתה לבן שלה, ואמרה לו, תשמע, לא רחוק מפה, גר יהודי צדיק, הרבי מביאלה, תלך אליו, תבקש ממנו שיתפלל לחולה, שלפחות ימות מהר, יגיע מהייסורים, אין לו כוח לחיות. רב אברום ממשיך מספר רב דונת את הסיפור של החבר שלו. היה אברך צעיר אחרי החתונה. נכנס לרבי מביאלה עם קוויקל, עם השם של החולה, וביקש שהרבי יתפלל על שימות, שימות מהר. אבל הרבי מביאלה רשם קצת אחרת, ושאל אותו בתמימות, תגיד לי, אתה יודע אם קיימו מצוות ביקור חולים אצל היהודי הזה? אומר רב אברום הרבי טוב, מי יבקר אותו? אין לו ילדים, אין לו משפחה קרובה, כלום. אמר רבי מביאלה, נו, חייבים לקיים מצוות ביקור חולים, בפרט אצל אחד שאין מי שיבקר אותו. אבל אני, אין בכוחותיי ללכת לבקר אותו, אז אני עושה אותך שליח, תבקר את החולה בשמי. אומר לו הרבי, אין את מי לבקר. מדובר בחולה שנוטה למות. תהיו אותו לפרוזדור כבר, הוא בלי הכרה, לא מגיב לסביבה, כלום. אבל רבי מביאלה מתעקש, ושלח אותו, ושליח אותו, אומר לו, סלע הדסה, ותקיים את הזיק וחולים, כמו שחזל אמרו לנו, ותאמר בשם כל ישראל, תמסור לו רפואה שלמה. תור בברום, שכאמור אולי נמנה מהדת החסידים, לא הבין מה רבי מביאלה רוצה מזה. חוזר לאמא שלו, מספר לה, שהרבי מביאלה שלח אותו לבקר אותו בהדסה, אפילו שהסברתי לו את המצב שלו, הוא התעקש שאני צריך קיים מצוות בגוף חולים בשליחותו. טוב, אז היא גברת שולצה, היא כן השתכנעה, אז היא עבדה קשה לשכנע גם את הבן שלה. זה אומרת, השתכנע, נסע לבית חולים, הוא מוצא את גברת מרקוס, עומדת בייאוש סביב המיטה של בעלה, כאילו היא מחכה לרגעיה של היציאת נשמה. היא הופתעה לראות את הבן שלה, חברה שלה, מופיעה, עוד יותר הופתע ששמע מי שלח אותו. עברו כמה ימים, במקום שתתקבל הבשורה על הפטירה של החולה, התקבלה הבשורה ההפוכה. התחיל את השש מיום ליום, עד שהוא כבר עומד להשתחרר בית חולה. בסופו של דבר, אדון מרקוס חזר לאיתנו, יצא לגמרי מכלל סכנה, כתוצאה מזה הוא חזר בתשובה, קיבל על עצמו אל תורה ומצוות, התחיל לשמור שבת, הניח תפילין, ועוד חי על פני אדמה 18 שנים נוספים. עד כאן בעניין הזה. ולשים רבותה התחזקות יומית. יצא לבטל את הכעס, אומר הראשי סחוכמה בשער הענווה. יצא לבטל שנאה וכעס, שיוכיח את חבר שלו על מה שעשה כנגד רצונו ויגיד לו, מדוע עשית לי כך וכך? ואז יגרום לו שיתנצל וישוב ויתוודה על חטאו ותכפר לו, כך גם לא בשם הרמב"ן. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לו כולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות, בשורות טובות, בכל טוב סלם.